החלום היום זה להצליח באמת לסיים את האיגרת, תתחילו גם לעבור במקביל, אנחנו נעשה קפיצת הדרך עד איגרת פייטט. למה? באמת עברתי איגרת איגרת וניסיתי בכוח לרתום איגרות נלמד, כי תמיד זה הדילוג שכולם עושים. אמרתי, אבא נדחק מה? לא, אפשר. זה איגרות מתוקות, חמודות, יש שם להורים שלו ולאחותו ולאחי ולרב ציודי וקצת על חרלף ותרוגים כמובן, יש בלי סוף. כדאי לכם מאוד לקרוא, אבל אנחנו נעשה פיצס הדרך, נסיים את ממדלת היום אולי, ונדלג לפייטט, פייטט יגרת סוערת מאוד, עבדות וכאלה, נשווה את היגרת לערכים האמריקאים של שוויון וחירות. אז בזמנכם הפנוי רשאים יש, ו... תצלחו ממהי עד פי תת. זה ממש, זה חמוד. לא לקנט נשוב. זה כאמור לדעתי בחמש המשפטים המובילים של הרב קוק מצד ההיכרות. משפט מאוד מוכר. כי אם לים סוף, לסיני, לירושלים, לאברהם, למשה, לדוד, לרבי עקיבא, לרבי שמעון בן יוחאי, כל אהובנו שהם חיינו משוש ליבנו עד עד, אך לא צריכים את ביקורת התבונה הטהורה שדיבר על האם אנחנו יכולים לתפוס את האונתולוגי בתורת ההכרה שלנו, או שמה אנחנו לעולם מבינים שאין לנו מגע עם היש, אלא כל המגע הוא דרך האפיסטמולוגי, אין מגע עם הדבר עצמו. בסופו של דבר, בגלגולי גלגולים זה מייצר כבר רצון אדיר לגעת כן בעצמות של הדבר. כלומר, מצד אחד, כאן אתה אומר, אני לא יכול לגעת בדבר. ודווקא התנועה לאחור פתאום אומרת, אוקיי, אז בוא ננסה, אני רואה סך כולל של תופעות, יש לי מגמה להגיע לאיזו תנועה אחת כוללת, שהיא זו שנותנת מענה לכל סך התופעות האלה. בסדר, זה כבר, כלומר, חשיבה מונותאיסטית כמבוא לחשיבה מדעית. בסדר, ואז אנחנו מדברים על המאה ה-16, כלומר, זו שאלה שהרבה עוסקים בה, על היחס בין הפרוטסטנטיות שמתגלה במאה ה-16, כמבוא למהפכה מדעית. כלומר, מה הקשר? וזה הספר של ובר על הפרוטסטנטיות והרוח הקפיטליסטית. מה הקשר בין תפיסות דתיות למדע? בוא נגדיר את זה בצורה אחרת. רק היוונים חלקו את העולם לפיזיס ונומוס. מה זה הפיזיס? כלומר, מה אני בודק? של הקיים. ובנומוס. אוקיי, אני יכול להגיד מה צריך להיות? אני יכול להגיד גם... מה? אני אפילו כמעט אידאות, אני אומר, אוקיי, בתוך הפיזיס אני לא יכול לחסות כיסוי מלא של המציאות, אני חייב לראות, יש את ראו חיים בלאו, איך אני עושה פה הסדרה של המערכת השלטונית, וכו' וכו', ובעצם, המערכת בנויה ככה על שני הצירים האלה. מהמאה ה-16 פתאום אני אומר, הפרוטסטנטיות שהיא בעצם מכילה את החילון של הקתוליות, אומרת אני לא יכול להמשיך ולבלוע את כל הצפרדים. אז כמובן זה מתחיל מסיבה טובה, הכנסייה כבר הופכת להיות נורא למסואבת, והפרוטסטנטים, לותר, כן, מנסה קצת לחלק אותה מהחיבוק דום של הכמורה המושחתת. אבל בעצם כל אדם הופך להיות פרשן שיכול לפרש את כתבי הקודש כפי שהוא רוצה, הנוצרים. חוזרים, כאילו הנוצרים חוזרים לראשית של פאולוס, שהעיקר זה החמן הליב הבאי ולא כל הטקסיות, שכמובן הולכת עם שחיתות שלטון. עכשיו, באיזה מידה, עד כמה הפילוסופיה והמדע נובעים מהמהפכה הזאת? המהפכה שבעצם יש בה איזה מבוא ראשון לחילון של הדתיות. חילון של הדתיות אולי לקבל דתיות חדשה. הומניזם בכלל, ודאי, שהפרויקט המרכזי שבו בעצם פרוטסטנטיות, הייתי אומר, מייצרת את גן עדן, איך היא קרה? הפרויקט הזה. אמריקה. אמריקה זה בעצם המענה של הפרוטסטנטים לקתוליות של אירופה. נכון? וקולומבוס ואמריגוס, שאמריקה נקראת על שמו. נכון, איזה בעשה? קולומבוס גילה, בסוף זה קראו על שם האמריגוס הזה נבח. אמריקה, על שם אמריגו.
קולומביה.
אוקיי, קולומביה, שקולומביה, מה אתה מבחין לנו? אבל אי אפשר להשוות אחרי הכל. אצלו יש דרום, יש צפון, יש לנו קולומביה.
לא רק שהוא לא קיבל את אמריקה.
מה מייצרים בקולומביה, אתם יודעים, בעיקר. עכשיו, המקום הזה בעצם מייצר את המקום של קאנט, שהולך במשולב עם המדע, כלומר, שאני לא תופס את הדבר עצמו, פתאום יש לי איזו תשוקה לדבר עצמו, אני מחפש, זה נופל, וגם זה נופל, וגם אני מחפש את הדבר עצמו שאני מגלה שאני לא תופס, אוקיי? עכשיו, באיזה מידה המדע הולך במשולב עם תהליכים פנים דתיים שמתרחשים בנצרות? עכשיו, אנחנו צריך לתת את הדעת גם איך כל מהלך התחייה מתקשר לקאנט ולא לקאנט משוב. בסדר? אצל הרב זה לא בטעות. כלומר, כל הניסיון שלו, שאנחנו חוזרים לאהובנו, והניסיון של המענה לרב שמואל אלכסנדרוב, בוא נקים בית ספר לרבנים ונייצר פילוסופים דגולים שיראו מה זה. והרי קחו טיפוס כמו שלמה מימון, דיברנו עליו פה. שלמה מימון מתלבט הרי לאיפה ללכת, הוא מגיע למגיד ממזריץ', זה תיאור נפלא, היחיד שיש לנו מהמגיד ממזריץ', בחי, תיאור של מישהו חוצני הייתי אומר, שמגיע לחצר, זה תיאור של שלמה מימון. סופו של דבר הוא לא נשאר בצער חסידית. אנחנו, כלומר, מדברים שמתחילת המאה ה-18 יש פה מאבק, על איך ההשכלה לוקחת הרבה כישרונות, איך אנחנו בונים את הדתיות, ואומר אלכסנדרוב, ניתן מענה דרך הבית ספר הזה, ועונה לו הרב, לא לקאנט נשוב, פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו, והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה, והלכו גאולים, כל מה שהיותר חכמים והיותר מעולים יכולים למחשוב ונמצא באוצרנו בצורה יותר שלמה, יותר עליונה, והעיקר יותר אלוקית, זה ההבדל שבין האפס והכל. עכשיו השאלה היא, וזה לוי גם דיבר, שאל אותי בשבוע שבא, אוקיי. רשבי, אתה צודק. אבל לולי קאנט, אין לנו את ה... זה אולי האפס שאחרי האחד. אבל לולי הדיוק הזה שמגיע מבחוץ, האם היינו יכולים לקבל את זה? מה אתם אומרים? כלומר, אחרי שאתה עשית לי את הסיבוב, אתה אומר, לא, אני לא צריך את קאנט, כי כבר יש לי בעצם, זה ראינו, זה ספירת מלכות, זה הבית כנסת, זה הירח, דלת למגר מכלום, והוא הביא דברים מהתיקונים. אוקיי, אבל בלי קאנט אני יכול? או שאני חייב את קאנט בשביל להגיד אני לא צריך אותו.
מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
שהרב אומר לאלכסנדרוב אני יכול לתת מענה לצעירים בלי לפתח מין בית ספר גבוה לרבנים
מה שהרב רוצה מה שכאילו התכלית זה לתת מענה לצעירים זה התכלית?
התכלית של אלכסנדרוב
לא,
הרב פה הוא ממוקד במענה לאלכסנדרוב אבל ודאי הוא צריך לתת מענה לה...
אני כאילו מרגיש שהרב מנסה לייצר פה את התפיסה כאילו שהיא היא לא דווקא כאילו היא יכולה אולי להביא מענה לצעירים אבל היא דבר ראשון תפיסה הרבה יותר כוללת
כן.
ובתפיסה הזאת אני די בטוח שהרב לא צריך את כאן כאילו אני די בטוח שגם הרב מבחינה, כאילו, סתם, יש פה שתפס אותי פה לפחות שכמו שהכנתי, זה בעיקר יותר אלוקית, זה מן האפס והכל. כאילו, זה לא נראה לי, אנחנו יכולים להתפס את זה שביכוח כמותי, נראה לי הרב עושה בזה מהכמותי לאיכותי, וגם, בליכוי ראה, אבל אפס והכל זה כמות. אני חושב שאפס והכל זה בדיוק כבר... המקום בו המספרים נהיים לא כמותיים, כאילו המספרים נהיים כבר אפס לסכום של עין, שחור מאוד גדול, זה הכל, זה כל האור כאילו.
עכשיו, מבחינת...
זה מאוד גדול, זה כאילו, באמת, כאילו, באמת, כל מה שמייחוץ עליך הוא הכל שחור מאוד גדול, ויש כל הדברים של הרב על תהליכים שקורים, שמייחו ה...
לא, בגלל שאתה קורא לזה, לא, בגלל שאתה... אתה מגיע למצב שיש לך המון דברים. חברים יכולים ליפול או לאפס, או להכל. או להגשמה, או לזרה, או לעבודת השם. או לכפירה, או לאלוקות. הרב אומר לך, אנחנו, מה שאני עושה, בצד שלי, להפוך את זה ליותר אלוקי. להפוך את זה להכל. כן, נכון. אם אני לא אעשה את זה, זה יהיה אפס. אם אני לא אעשה את זה, זה יהיה לא אלוקי. נראה לי פה באמת, הוא לא צריך את קנסקי, לא יודע. כאילו...
כן, אבל בוא נגיד ככה. בעצם מה שאומר הרב, שהמונותאיזם היהודי, הישראלי, העברי, הוא זה שבעצם ייצר בעולם את נקודת התוך, נקודת הפנים, נקודת האחד, שמעבר לסך כל הגילויים. מבחינה זאת, אני לא צריך את קאנט, נכון? ושהוא אומר לא לקאנט משוב, זה אני תופס את המציאות הריקה בעצם מיכולת התפיסה שלי, וממילא הגילוי הזה שאין לי מגע עם האובייקטיבי מתייתר. אבל אני מרגיש שמה שהרב עושה אנחנו יכולים גם לעשות לו. כלומר, הפנים של הדבר זה באמת התורה, אבל יש לי איזו אפשרות שזה במידה מסוימת לקבל שפה לפנים שלא היה לי. זה הוא מרוויח. כלומר, לא לקנט נשוב, צריך דייק, זה לא בשפה, אלא זה בתוכן. זה במגמה הפנימית. וזה אומר עכשיו, עכשיו הננו עומדים קרוב אל החוף, הננו יכולים לשאת דגלנו ברמה, הרוח הטהור והקדוש הנובע מתוך מקורנו, הכניע כבר תחתיו בכוח את כל העולם המוסרי והמדעי, עד שאין אנו צריכים עכשיו להתעלם מלהכריז את ניצחוננו. כלומר, המדע הוא בעצם ייצוג של המונותאיזם, שאומר שמעבר להכל, יש נקודה תוך אחת, שהכל אינו אלא ייצוג שלו.
הדימוי פה של חוף ישר קפץ לי מגל אל גליותן.
כן, כן, כאילו, כן, כן.
אבל הוא לא נופל בפח של עצמו. הוא בעצמו אומר מגל אל גליותן, ושהוא מחפש מנוחה, אז הוא לא ימצא אותה. פתאום פה הוא מחריד על איזה ניצחון. כאילו זהו, הגעת לאיזה קו סיום.
לא, מה, אבל...
מה זה אומר שאנחנו מכריזים על ניצחון? האם זה אוקיי, לא כל הגאווה אוקיי. הבודרנית לא, של לא, המדע לא. ששולחת להתנפץ עוד כמה רגעים? כאילו?
לא. זה אומר, כדי שעם ישראל יצליח לתת את השדה התיאולוגי למהפכה המדעית, עם ישראל צריך לחזור לארץ. החזרה לארץ, כמובן הקרוז הזה לא יישמע בעולם כי הוא מקום שהתחיל להיות נשמע במקום שיצא אורה מהר ציון, כן, זה הקוזרי בתחילת מאמר שני. מה הקוזרי מספר? שיש קרם, נכון? ואיפה הקרם הזה? איפה היא יכולה להוציא את כוח הצומח שלה? מקום מסוים. פעם לימדתי את זה בזה מקום, אמר מישהו, אי אפשר להתווכח עם זה. מה אני אמור לעשות עם זה? אה? או כן או לא. נכון? אין פה. מה אני יכול לעשות עם טיעון כזה שאומר, זהו, זה ככה. כוזרי, זה הכוזרי. זה עיקרי אמונת ישראל ותורה. כלומר, יש אומר לי, זה החומרה של המערכת, אפשר לזוז. עכשיו, יש בזה משהו טוטלי מצד אחד, כי זה זה, זהו. צד שני, איך אנחנו עובדים, וזה ילך ומסתבך, עם תפיסה מהותנית. כלומר, כל המשבר עכשיו של המערב מגיע מזה, שאני אומר, רגע, פעם אמרנו ש... אדם שנולד במדינה מסוימת הוא נחות, ואדם שנולד במדינה מסוימת הוא גבוה. פעם היינו מצטטים את אריסטו מספר הפוליטיקה הראשון, שאומר שבעצם אדם, גבר נולד גבר, ותכליתו לשלוט, ואישה נולדה נקבה, ותכליתה להישלט. אבל הנה אנחנו כבר לא מוכנים לקבל תפיסה מהותנית. מהותנית אומרת שמישהו אחר החליט לך. נכון, מי החליט לאישה שהיא נחותה מהאיש? היא לא בחרה בזה. ככה היא נולדה, נכון? אומר אריסטו, היא רוצה להיות נשלטת. עכשיו, מה זה אריסטוקרטי? עכשיו, כשאני אומר יש דמוקרטיה, אני מניח שמה? עכשיו, אני וחמורי באבוס אחד, תחשבו מה זה. אתה ואבא, כל אחד ואבא שלו. שווה אותו דבר, למה מה קרה? אתה יבחוש והוא אבא שלך. אני כבר אסתכל על זה הפוך, אני אומר עוד מעט כבר הבן שלי, כן. עוד כמה שנים, הבן שלי מצביע, מה? כל זאת, שיתן כבוד, אני שווה שני קולות. הוא אחד, אבא שלי שלוש, תעשה ככה. נכון? מה, אתה ואבא שלך זה שווה אותו דבר? מדינה דמוקרטית, כן? נכון? עכשיו, המקום הזה, אז אריסטו אומר שהטבע זה להיות, הטבע החליט לך מה אתה. הזכר נולד לשלוט, הנקבה נולדה להישלט. וככה זה טוב, ככה זה עדיף. יש אנשים, ולא זו אף זו, יש אנשים שנועדו להיות נשלטים. מה? לגמרי. עכשיו יכול להיות שאתה מהעדה שנועלתם להיגחד או להישלט. בסדר, מה אפשר לעשות? אתה תנסה לעשות מהפכה ולהסביר לנו שאפרו-אמריקאים צריכים לבחור. ואני אגיד לך, לא, הם צריכים להיות נשלטים, הם עבדים. אוקיי, איך אני פורץ את המקום הזה? מה זה? ולכן העולם היום כל... הסוגיות הכי בוערות הן סוגיות של מהותנות. כלומר, אירופה לא יכולה להילחם בכל גל המאגרים שבא אליה ביבשה באוויר ובים. למה? כי מה? זה חלוקה מהותנית. כלומר, אתה מניח שהוא נולד שם, אז הוא לא יכול להיות פה. למה? כי הוא נולד שם. זה אקסיומטי, הוא לא יכול להשתחרר מזה. זה מזרח אירופאיות, ככל שאתה יותר מערב אירופי אתה יותר מסתבך, אתה עושה יותר פיגועים. זה לא סתם שצרפת וגרמניה, זה כאילו אתה בבעיה, כי אתה לא יכול לדבר על הבדלים שקיימים שלא בבחירת האדם. פה אתה מסתבך. כלומר, ההכרעות האלה הן הכרעות לא פשוטות, שאתה רואה שהן מלחמת העולם השנייה הן עוד יותר מסובכות. ולכן כל המאבקים יהיו רגע על המשולש הזה, משולש האחרים אני קורא. יהודי וגוי. מה אתה שונה מגוי? ואני יכול לשאול את זה ככה, אני אתגר אתכם. האם אתם חושבים שפסיכואנליזה של יהודי ופסיכואנליזה של גוי שונה? למה היא נפקמינה? האם אתם, מישהו מכם יוכל, צריך אנליזה? מה עם היומן? אתה מתוצאת עליי. אין יומן, רק אני צריך לספק לך. אני את הצד שלי נותן, אתה לא נותן מילון. סתכת לנו מילון. אוקיי, האם אתה יכול ללכת למטפל גוי, דובר עברית ראותה, בסדר? אל תדאגו, לא צריך לשבור את האנגלית. לא יכול. האם מישהו חולק על זה? הוא חי איתנו, הוא פה דרוזי. אגב, עם הבן שלי, עם הבת שלי עכשיו בפעוטון יש דרוזי, שניהם רופאים מכפר ירקה, הם רופאים בעין כרם, מנתחים בכירים, עברית פרפקט, עיניים כחולות, חנוכה מדליקים נרות שהילד יהיה לו גם הווי, שלא יהיה שונה מהילדים בפעוטון.
היום אתה מגיש בהם הפסיכולוגיה, שנובע פסיכולוגיה קשה שמוססת רבולוציה ואנרגטיקה.
האם כולם מסכימים עם יונתן שיש הבדל בעצמי? לא. טוב, אני רוצה שכל אחד פה נעשה דיבייט, כל אחד יטען טען אותם.
אל תלך רחוק לגוי, חילוני אמר לך.
לא, שנייה, אבל אתה צריך דייק. אני לא אלך גם לעולה חדשה, כי היא לא מבינה את העולם שלי. אני לא אלך
לא, להתקל... מי שלא קשור בטובה, אני לא אלך לספר, זה גם אני חושב.
לא, אבל זה לא... זה לא מספיק מדויק, כלומר, אני לא אלך כי מה? האם הנפש שלנו שונה?
לא יודע, כאילו...
המערכת הפסיכואנליטית?
בין לומר כאילו כן, ואז תגיד למשפט של... זה כמו שהשולחן שונה מהחתול. זה כן... זה לא כן, לא יודע, כאילו...
זה שאלה.
אני אומר כן,
זה... זה לכמותי.
זה לא אמר, זה לא כן כמותי.
זה לא כזה.
אבל זה כן.
רגע, מורדור, לך אין בעיה ללכת לרופא בגוף, אין לך בעיה ללכת. נכון? אם אני אומר לך שהדרוזי הזה הוא רופא אלוף, והוא אלוף, אתה תסכים? שום בעיה, נכון?
אופן, יכול להיות גם שאני אקרא, אני כן אקרא, אני אולי לא, סתם לי משעמם אותי, אבל ספרי פסיכולוגיה.
פעם אלה נקליים, יופי, אבל...
לא, מה שיתפל בי, זה הרב שלי, לא יודע.
זה טענה אחרת.
לא, משנה.
אני מדבר על יהודי וגוי, כלומר, האם אני חושב שהפסיכואנליזה של הגוי שונה משל היהודי? היה פה, עשינו פה סדרה על פסיכולוגיה, אז הבאנו את מנהל בית הספר לתורת הבעל שם טוב מיסודו של הרב גינזבורג, קוראים לו נועם שפירה. והוא אמר שיש פה מערכות שונות לחלוטין. נפש השנית בישראל, אין להם נפש אלוקית, לגוי יש נפש אלוקית. זהו, מה בכלל שאנחנו לדבר?
רוטנברג,
לא, הבאנו גם את ברוך, אבל לא. פה נקודת מחלוקת. לא, זה נקודת מחלוקת ביניהם.
כשאתה מדבר על כלי מסוים, כמו
פסיכואנליזה,
יש לך כלי שאתה משתמש
איתו,
לא משנה מי מעביר אותו, הכלי הוא תוכן משל עצמו.
אז אתה יכול להגיד שהכלי עצמו כבר
נוצרי, או הוא חילוני. זה חינם,
זה דיון כאילו, על כלי עצמו, לא משנה מה דרוזי, אוקיי, אז אומרים לך בוא תקים. עכשיו, למה הדיון הזה חשוב? אני חושב כי השאלה היא על המשולש של יחסים בין יהודי לגוי, היחסים מהותני, המהותנות היא הרבה פעמים נובעת גם מגיע לקבוצה של האטבים ומגיע ליחסי גברים נשים. זאת אומרת, כל אלה בעצם, האם בגלל שאדם נולד, זה לגבי על האטבים זה גוף השאלה, אבל האם יש הבדל בין איש לאישה כי הם נולדו אחרת? האם יש הבדל בין גוי ליהודי כי הם נולדו אחרת? אז יש איזה הבדל פנימי ב במערכת הפנימית.
אבל אתה בטן זה אותו דנ"א,
נראה לי. לא, עוד יותר, אם יש גוי שמתגייר. מה קורה לו?
טוב, אז זה גוף המחלוקת רמבון וכוזרי הידוע, אבל השאלה היא איך העולם אחרי הנאציזם מתייחס למהותנות. זה השאלה? טוב, אולי נסגור את זה, כי אחרת באמת אנו נסיים את האיגרת היום וכבר רוצים. אפילו היותר...
אבל לא מספיק מנתי שאני את השאלה שלי על ניצחון. מה הקשר לעלייה לארץ? הוא הגיע לזה סוף כלשהו?
העלייה לארץ...
במקום להכריז על ניצחון.
להכריז על ניצחון כי העולם נהיה יותר ויותר מוסרי, ובעצם הראשונים שדיברו על מוסר היה עם ישראל, על מוסר עם נגזרות מעשיות. בסדר? זה ודאי ניצחון שהעולם... המוסר... אתה רואה את זה במציאות, העולם מנסה להיות יותר מוסרי, הרבה פעמים הוא מנסה להיות מוסרי בכלים לא מוסרי, אבל ודאי שהעולם מנסה להיות היום הרבה יותר מוסרי, מדינת ישראל.
אבל הוא בעצמו כותב שאדם שיחריד על ניצחון יגלה בסוף שהוא נמצא בתוך קליפות של ובסוף המשיך בציון לקלחי
ציון לקלחי.
הוא בעצמו יודע מה קורה שאתה מחריד על ניצחון.
הוא לא... אני לא... איך אני אנסה להסביר? זה... להקשות... גברה קרמית, זה נורא מסובך בתוך הרב קוק.
בסדר, לא בעניין של קושייה, לא. הרב, אז לא תמונה לך. כולנו אחר נמצאים במה שקרה אחרי הניצחון הזה. האם הרב קוק באמת נמצא באיזה סוג של שטף מודרניסטי כזה שאנחנו הולכים עוד שנייה לגלות את כל הסודות היקום, רק שהוא אומר את זה בעולם האמונה, וזה באמת אנחנו יודעים.
אני חושב שהוא תפס את הנקודה שהתביעה להגיע לאחדות המציאות, נקודת האחדות, שזה נקודת המוסר, נקודת המדע, בעצם מגיעה מהמונותאיזם שלנו. זה מספיק, אני חושב, בנקודה הזאת. בסדר, יש פה פאטוס, הוא כותב את זה לפני יותר מ-100 שנה, אבל הנקודה הזאת שהמונותאיזם מייצר נאמנות של מדע ונאמנות של מוסר. זו נקודה תוך שמעבר לסך כל התופעות, מבחינה זאת אני לא צריך את קאנט. אני כיהודי מצליח לייצר תנועה מוסרית עוד לפני שקאנט חלם על הביקורת התבונה הטובה.
אבל הוא עושה לנו בחברה.
אפילו יותר חלושי רוח שבנו, חיו יחיו יקומו יעמדו על רגליהם. עכשיו שכל כך רחבה וגדולה פעולתנו הרוחנית על קיומנו ולעולם המלא, מה יוכלו חלושינו להיות נוקפים את לבבם רק בי היכולת להציג את העבר נגד עיני החושים האוביים. אם כן שם כל החלק הסיפורי שבתורה אומרים הם איננו כי אם דברי אגדה ולא דברים שבפועל. והנה אף על פי שזה הספק עצמו אפשר להיות כי אם שאול מגויים. בסדר? על מי הוא מתכוון? שמה?
תורת
התעודות. שמה? תן מילים לחבר'ה.
שמי שכתב את התורה זה כמה מקורות בתקופת ישעיהו. יש QP, C, ו-R זה העורך, ויש עוד מה שאני לא זוכר מה זה, שהיו כל מיני סיפורים שהסתובבו, ואז בתקופת יואש, אז מה שכתוב שיוצא ספר תורה, אז לקחו את כל הסיפורים והקריאו אותם למקור אחד, ולכן יש דגש מאוד גדול משכמה שלם על כהנים, ויש בכלל דגש מאוד גדול על מקדש ועל תורם ותורם גדול על דגש על כהנים, ולכן יש גם סתירות בין חלקים בתורה, כי זה שני מקורות שונים שפשוט עושים להם סנדוויץ', ואין באמת
זה ביקורת המקרא, בעיקר במרכז אירופה, לוקחת הרבה מאוד יהודים טובים ומאוד מטרידה אותם. אגב, אני רואה בחברה החרדית שזה נורא מעסיק. הפשוטו היא של מיקרו. לא חבל הזמן, זה מה שמתעסקים בכוללים, כל המודרניסטים מתעסקים בפשוטו של מיקרו וחוזרים לאמצע המאה ה-18. והאקסובים, מדהים, זה לא להאמין. בסדר, עכשיו יש לי בכלי.
יש מישהו שמאחר יותר מאיתנו.
לא, זה פלא, זה פלא, באמת, זה נפלא שיש מישהו עוד מאחורינו. יש לי הוכחה, עכשיו בימי חמישי אני נותן שיעור לאברכים ליטאים. לומדים, הם ביקשו? ארבעה אברכים. והם אמרו לי שהסיפור היום בעולם הכוללים זה הפשוטו של מיקרו. כולם קוראים את המחקרים ו... ישעיהו א' וב' וג' וד' זה היה טירוף מוחלט ומעיין, כאילו חוזרים 150 שנה אחורה
לבואי
רוחרגים
הרבה קדימה
זה ככה כזה
לבואי
רוחרגים זה מעניין, הם בסוגיה הזאת בתורת התעודות, תורת הבחינות כל העולם הזה בעולם הישיבות הדתיות לא ראיתי כמעט שזה מעשי זה פלא. מעט, זה לא... אתה לא יכול להגיד שזה היה השיח המרכזי. זה ממש טוב. זה מקום, זה מעניין. בכל מקרה, הרב פה נותן, אני חושב, איזה פתח, הייתי אומר, ליחס של עולם הישיבות הדתי-לאומי למקרא. כי מי שמרגיש עצמו לגדול ו... נולד בתוך הבית ומכיר יפה דיסקי הבית ולא יוכל כלל לחשוב על ההיסטוריה חיה וקיימת של עמוד שהיא כל כך משולבת ומסודרת ומובלטת שהיא בדעית.
אם אתה לא תיתן לו מישהו אחר לא ייתן.
למה? כי בעצם יש לי אז כתוב בגמור על אחד שאמר רב יוסי אשתך אשתי ובניך בניי נכון? נו ו... מה עשו לו? נותן לו כוס של עקרים וארוך חלס, נגמר שותה לו, שותה כי מה? אולי זה נכון בואו נעשה בדיקות תביא ונעשה בדיקות מעבדה אתה יכול לשאול שאלות על הכל, נכון? זה כמו שילד, תמיד יש את השלב שהוא בטוח שהוא מאומץ כל ילד בן מלך ובן שיפרו שנתחלפו זה לדעתי רוב הילדות של רוב הילדים אם הוא קצת חום קצת קיבל עוד איזה בסיבוב בסיר של הצ'ונטור קצת יותר לבן, קצת יותר חום לא מוכן עכשיו התודעה שמשפחה בריאה מייצרת זה של אמון זה אמון בין הורים לילדים אמון בין בני זוג
מה שהתראינו זה לא תופס, כאילו
משכנע
רק את
המשוכנעים.
לגמרי.
אני מבין
יותר טוב
לך, כי אני חלק
מהסיפור.
לגמרי.
הוא עצמו.
כן.
הגליל החזקי. לגמרי, ומודע לזה.
זה מה שיש.
זה.
זה לאומי.
זה לאומי.
כך צריך להיות.
הלאומי, עכשיו, מה קורה בעצם? הוא אומר... אני יכול להיכנס איתך.
שניהו יגיד שאפשר
אחרת. אבל אל באף נתהלך גם עם השבועים הללו שנתרחקו מעל שולחן אביהם ולומר להם, אחים, אם כדבריכם דברי הגדה שכל כך יכולים לפעול טובה ולברכה, תקוות עולמים, מוסר השכל, הם כל כך יקרים ונכבדים, עד שאינם דברי אלוהים חיים, והם ראויים שכל מה שנעוץ בזיכרונם יהיה נשמר בכבוד ואהבה רבה. כלומר, הרב קוק עושה פה שתי מהלכים, אני חושב, יסודיים ותשתיתיים בהבנה שלנו איך הוא מתמודד עם סוגיות שמטרידות, סוגיות תיאולוגיות ומחקריות. שלב א' הוא אומר, אני לא מחקר, כי מה?
בן בית.
אני בן בית. אני מוותר על שאלת השאלות. לטובת האמון. וזה הכרעה. בסדר? זה הכרעה, אני חושב שכל אדם, כל יהודי מאמין ודאי, אבל כל אדם עושה אותה כל הזמן. כן, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. מה זה, למה צריך גם תסתה אשתו וגם מעלה בו מעל?
הרחמים של
עם ישראל בסוף. אז זה לפני הדרושת מהגמרא, ואיש איש, איש מלחמה של מעלה, איש של מטה, יש פה הרבה דרשות בגמרא. יש תסתה, אבל בעצם הבעל הוא מחליט האם זה מעל או לא. זאת אומרת, מה שיש בין בני זוג זה האמון. אם אין אמון, טוב, זה גמור. היה פה אחד, לפני איזה זמן, כמה שנים, נבא בבוקר, תלמיד אומר לי, מעבריך הזה ישן בלילה. בסדר, מס מיד עוצום. אני קורא לי, אני אומר, מה קורה? שאין עד מסמידים שנשארים בסמדרש ולא חזרים הביתה. לישון עם האישה, אין דבר כזה פה. אני אומר לו מה? אומר חלס, אני איתה גמרתי. אומר לו מה? לא מוכן, ניסינו. יש ילדה בת שנה, זו הוכחה שניסינו. יש עוד ילדה חודש בפנים, לא בחוץ עדיין. זו עוד הוכחה שניסינו, אבל זה. בהיריון? נגמר. אז הוא פתח את כל הנושא, אמרת לו תשמע, אתה חייב ללכת לזה וזה, אני עכשיו מתקשר אליו, הוא מקבל אותך בהקדם אפשרי. אתה ואשתך עושים הכל להציל את הנישואים. אומר לי למה? עזוב בשבילכם, מה נורא טעון. יש לך הרי ילדה אחת בחוץ, אמרנו ילדה אחת בפנים. הגדלו. לא כיף. סבא ואמא לא ביחד. אתה צריך לדעת שעשית הכל. עשית הכל. טוב, אני מתקשר למטפל הזה, אני אומר לו, תשמע, SOS, קבל לי פה בחור, עזרה ראשונה. אז הוא אומר, אני חייב להגיד לך. 75% מהמקרים של שלום בית, אני לא מבין, אי אפשר לטפל. אני אומר, למה? זה התחום הכי קשה בזוגיות. מה, לא כמו שחושבים מה הוא אילם, ואני מכיר את היהודי הזה 15 שנה, אני חבר שלו, שולח אליו הרבה, לא רק אליו, שולח לכל מיני, גם לבוגרים, לצעירים, כל מיני סוגי מטפלים. הפכתי, 1-4-4, אתה מתקשר, אני מתקשר. אז הוא אומר, תראה, ברגע שעבד האמון, בין מזוג, אני אומר לך שרוב האנשים שבאים לטיפול יחידני, אפשר לעשות איתם דרך, רוב הזוגות שבאים לטיפול זוגי אפשר לעשות איתם. טוב, יש אפיין, הם חזרו בסדר, הכל נחמד, ברוך השם. אבל הם ב-25%, כי מה? ולא כמו שחושבים האוי להם שאין לך איזה אברך, לא יודע מה לעשות, עומד ייעוד זוגי וזה עובד, זה לא ככה. זה התחום הכי מסובך, הכי קשה, הכי טעון. כי אין אמון. אין אמון. אומר רב קוק, ברגע שאיבדתי את האמון, אני יכול להיכנס לך, אבל חבל הזמן. הסיפור זה שיש לי אמון במערכת. יש לי אמון בסיפור של עם ישראל. עכשיו, אתה יכול לדחוק אותי לפינה רגע, אבל כתוב, ויש פה סתירות. אני באמון הזה. כן? ברגע שאיבדתי את הנקודה הזאת, איבדתי הכל, אין, באותו רגע, במובן שם, התנך מפסיק לעניין אותי. זה שלב ראשון. כלומר, הרב משאיר אותנו כבני בית, כאנשים שהשפה היא תכלית העבודה שלנו. השפה הפנימית, השפה הפמיליארית, לא לאבד אותה.
מה
עכשיו הוא אומר על גבי זה, יודע מה? כן, אז יש פה מעגל ש... כמובן, אבל זה תנועה הפוכה. אבל למה לך את כל המהלך הזה? אתה בפנים. זה הסיפור המשפחתי, או סיפור פנימי. אני לא מחפש את האמת הארכיאולוגית, האובייקטיבית. אנחנו ידענו שהיה חזקיהו גם לפני שזאת מצאה עכשיו את המטבע. לא צריך את זה, אני נחמד שמצא מטבע, בכל זאת גם צריך פרסום, אבל אני לא זקוק. זה תנועה בסיסית. אחר כך הוא אומר, על גבי זה, מה נפקא מינה? מה אני מחפש בעצם? מה זה התורה בשבילי? פעולה לטובה, לברכה, לתקוות עולמים, למוסר השכל, הם כל כך יקרים, עד שאינם דברי אלוהים חיים, והם רואים שכל משמעות וזיכרונם יהיה נשמר בכבוד ואהבה. כלומר, המשמעות המוסרית היא חורגת משאלת הריאליה. זה הרבה פחות, הריאליה היה או לא היה, זה הרבה פחות מעסיק אותי. כלומר, עד שאתה שואל אם היה, תשאל מה המשמעות של זה. הר סיני. אגב, גם דבר שמעסיק נורא אברכים חרדים. היה או לא היה? אני מכיר אברך מבלד שעבר בין 34 דוקטורים מהעברית ושאל אותם אם מאמינים בהר סיני או לא. ארלה קוראים לו. היה או לא היה? והוא אחד אמרת לו, ארלה, מה אכפת לך?
מה?
אכפת לך? מה זאת אומרת? אתה אכפת לך? התחתנת או לא? אמרתי, זה באמת לא משנה לי, אני לא מסתכל באלבומים של חתונה, מהחתונה לא הסתכלנו, אורחים, רוצים ככה, לא יודעים מה, שם בסלון אלבומי חתונה, אנשים אוהבים להסתכל, ואז יש מחילות, הוא מכיר את ההוא, אבל אין לי דווקא מינה. התחתנתי, לא התחתנתי, יש אלבום, אין אלבום, מה דווקא מינה? דווקא מינה, שלחיות, אני חי עם אשתי, זה הדבר, אני חי עם התורה, זה הדבר. אני מבטר על שימת המשקל על השאלה ההיסטורית. עכשיו, זה לא יספיק להחיות לגמרי בכל המילוי, אבל יספיק לפתח או לפתוח פתח, להסיר את הבוץ והשנאה, את המעיסה והבחילה מכל אשר ליהדות, גם כן בליבם של הבנים הרחוקים. ועם הזרחת המדע, הרם והפנימי והמוסר העליון והמומם, והבירור של מסת נפש הגדולה והרוממה של האומה כולה, השילובה האמיץ עם מסת הנפש העדינה של יותר בכירים שבאנושיות, יכניסו את בנינו יותר ויותר לפני ולפנים עד שישוב, ויחיו חיי אמת, חיי גדולה, גבורה וקדושה.
בעצם בוזגלו כיוון הרב קוק, כשאמר שמה שחשוב זה נאמן למה שנאמר בהר סיני, ולא האם היה הר סיני?
נראה לי שזה זה, כלומר, זה לא מספיק מעניין אותי.
אני אומר את זה אבל רק זה הקטע שמדבר על המשמעות, זה הקטע בו הוא מנסה לפחות להציל את הבנים. זה לא ש...
הוא לא אומר לך לא היה.
זה נכון, אבל זה לא... לא יאמר שלא היה. נכון, אבל עצם... מה שבאמת חשוב, זה לא משנה אם היה... אני לא מתעסק אם היה מעמד הר סיני או לא. אני מתעסק, האם אני נאמן, הנאמנות שלי לזה, זה מה שמעניין אותי. באמת, כאילו, זה לא בדיוק לא מבוזגלו, אבל בעצם אני שואל...
תראה, מבוזגלו קצת סבך אותנו, אבל מבוזגלו מנסה לקחת שפה נאמנים, מסורתיות, זה... כלומר, אין בכלל אפקט של דתיות, אלא משפחתיות, זה יותר מסובך.
שישי ישראל.
אה? כן. מה שהרב מנסה לומר זה שבעצם הדתיות משחררת את עצמה מהשאלה ההיסטורית. זו אמירה מעניינת, זו אמירה לא פשוטה בכלל.
ומה חסר להרב?
החרדיות בנויה הפוך. החרדיות בנויה על זה שאתה מושבע ועומד מהר סיני. זה המשפט. עכשיו, אם מתברר שלא היה הר סיני, אני לא מושבע. אתם רוצים לשאול את סדרה רק על הבדלי תפיסות בין... בסדר, נגיד, אצל הסבא מסלבודקה ואצל רבי איזיק שר, כל בעלי המוסר, עיקר העניין זה שאדם מושבע ועומד, ועדיין אנו תחת ההר. ההתגלות בהר סיני היא זו שבעצם מייצרת את ה... את כל הסיפור. בחברה הדתית לאומית זה לא הסיפור, זה לא האתוס. האקט של ההתגלות, אני לא מרגיש, הוא הדבר. היה או לא היה. הסיפור זה מה זה יוצר. אפשר לראות מה הנגזרת של תפיסה כזאת, מה הנגזרת של תפיסה כזאת, אבל אנשים הרבה פחות פרודים של ההיסטורית.
אבל
שאלת המשמעות היא קשורה גם לשאלת הבחירה, למה מרגיש שהוא בחר, הכריע שהוא חי את התודעת קיום הזו. אני לא יודע כמה שאלת, זה כמו שאלת הגן עדן והגיהנום, האם סיפור של גן עדן זה הסיפור? אנשים לומדים בישיבה כי הם רוצים שאלה עם גן עדן? אתה פה כתה רוצה שאלך גן עדן? אפילו דביר לא מודה בזה, אז מה נעשה? מאוד רוב של גן עדן?
לא יזיק.
מה?
לא יזיק, אבל...
לא?
לא יודעים כאילו אני...
זה השפה? גן עדן, גיהנום, עולם הבא.
לא מבטר אותה.
רואי, אתה נהנה להרוויח מהצד, אבל בגלל זה אתה פה. אתה פה כי אתה לומד עכשיו. כל רגע שאתה אוחז בתירה, זה כדי שיהיה לך עוד שנה, אתה לומד, לומד, נוקטה מורן, לא יודע, אני רוצה לומר בי לך כבר, אבל כשאתה לומד רב שימן, זה כדי שיהיה לך עוד מובה?
אני מודה
שם. נכון? זה תודעה שיש לכם?
איך מישהו פה אומר שאין עולם
הבא? אנחנו בעצם אומרים עולם הבא, אנחנו לא פיקורסים, אבל זה לא האתוס.
אתה
לומד תורה, עכשיו אתה לומד סוגיית צדקה. ושיהיה לך עולם הבא? לא אמרתי שאין עולם הבא.
זה לא סיפור, זה לא פרודתי, זה לא מה שאומרים. זה לא הנקודה.
לא, אבל זה יותר מסובך, כי... אני אומר לכם שהאתוס של לימוד תורה בחברה החרדית בכללו, בגסות זה, עולם הבא. כן, אפילו סיפרתי לכם על איזה יהודי שסבתא שלו נפטרה, והוא רץ לתוך הקבר שלה, סיפר לי. הוא תרגל בתוך הקבר, עוד רגע המיטה בהר זיתים רצה, והוא יש לו 4 דקות להיות בפנים, והוא מדמיין את יום המיטה שלו. והזכיר לעצמו יום המיטה, וכל הזמן הוא חי, חוזר הביתה, והוא כולו בלימוד, כי מה? כי עוד רגע הוא כבר לא פה, ואוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אני לא רואה את זה בישיבות שלנו, אולי זה לא טוב, כן? אבל מורדרוב, אולי לצערי, לא הגיע לפה בגלל שהוא רוצה עוד קצת בעולם הבא. זה המציאות. מה אתה אומר? זה קשור כמובן לכוזרי בסוף מאמר ראשון, שאומר ש... שכל הסיפור של עולם הבא זה סיפור שבעצם הגיע עם הגלות. זה קשור גם למאכל בהקדמה לשלישית לגבורות השם, שברגע שעם ישראל נמצא בארץ הוא לא צריך את השפה הזאת. אתם רואים שבמקראות אין את זה, רק שעוזבים
סוף דברי התנאים.
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מתי זה מופיע? אבל בסדר, אני חושב שאפשר בעצם אומר קוק, הוא מניח פה תשתיות לתפיסה דתית לאומית, לדעתי כלומית, תפיסה רחבה שאומרת אני מחפש את המשמעות. אם הפלתי את השאלה ההיסטורית זה לא העניין. בוא ננסה ממקום אחר. כשילד שואל אבא זה אמיתי או לא, זה תמיד שאלה ראשונה. אבא באמיתי? איתי הם יודעים שהם מבקשים סיפור, אין לדעת, ואז תמיד אני אומר להם זה בספר שאני כתבתי. אומרים אבא באמיתי? לא, שאני אכתוב. ולילד נורא נורא חשוב לדעת אם זה באמיתי או לא. למה? אדם מבוגר, אדם מבוגר זה כבר הוא פחות מוטרד מזה. האמיתי אצל ילד זה שאלת העצמות, כלומר אני שם לדעת אם זה היה או לא היה, זה האם
זה משעשע, כי ילד הוא בצד שהיצור שהכי חי בדביון שלו.
נכון, אבל אתה צריך לייצג את האמת. זה מותר לי, לא...
האם הוא יכול להאמין בעולם? לא,
אני... כן, כן. שאבא מספר סיפור, לא אמיתי, זה נראה לו ילדותי לגמרי. אבא, תהיה באמיתי. תהיה בעולם שלך, לא בעולם שלי. ומילא, מה שאנחנו מבקשים זה ש... נבקוק אומר, השאלה היא השאלה, לא אם זה באמיתי או לא. זה באמיתי, אבל זה לא השאלה. השאלה, איזה נגזרות, מה המשמעות, לאן זה הולך.
אבל לא יודעים, כי מי שיבוא רגע לך, טוב, זה לא אמיתי, אז זה כן השליח עליך, והמשמעויות
שזה... אני חושב שבשורה התחתונה לא. מה זה נפקא מינה, אם לא התחתנתי או כן התחתנתי? לא? אנחנו ביחד, זה טוב לנו, מה?
אני מוכן לוותר, כאילו, באובייקטיב.
אני מוכן לשחרר, לא לוותר, אני כאילו...
לא לשחרר, כאילו, לא חייב, אני לא יודע. במישהו טוב, אין אלוהים,
הוכחה חותכת.
כאילו, אין
את כמה? זה כמו אחד, סיפרו לו יום אחד שהוא גר. היה פה מישהו שפה לא יום אחד שהוא גר מאומץ. נו עכשיו מה? אח שלו אמר לו יאללה תברח תהנה מהחיים, זה הזמן, אתה לא מהסיפור בכלל, אתה גר. אימצו אותו ממש ילד קטן, זה סיפור מאוד מסובך.
הוא צריך
לבחור
האמות, כאילו יש
את
האופציה.
ובגיל מאוחר,
כן, ימצאו אותך בלי...
אז הוא כאילו גר קטן, ואז לפני בר מצווה זרקו לו משהו. צריך לבחור. סיפור מטורף מה שהיה לו.
היינו במאמרו של ראש הישיבה, בסוף...
אוקיי, גר קטן, כן. אז מה? אז... הוא יכול להגיד אני הולך, נכון? אתם הייתם הולכים? ההורים שלכם אומרים אתם מאומצים. ואיזה מתנדבת מקיבוץ, והתחתנה, לא התחתנה, אבל... ונולדתם, נו? עם איזה מישהו מהקיבוץ, והיה הפשלה, ולא רצו, אתה הילד, נו? עכשיו אתה יכול לחזור, תחזור לשוודיה. תחזור לשוודיה. דברים שהיו שוודיה, יש המון מתנדבות משוודיה, נכון, נכון, נכון. אז ברוך השם יש יתרון גם בזה, יש לנו פחות ילדים כאלה, שהם ישברו את הראש עם ערבי בלונדיני, זה נראה לי די באסל. אוקיי, עכשיו מה? בן 18 מתברר שאתה מאומץ, ואתה בעצם גר.
נראה לי, זה נראה קשה, לנסות
פתאום עם כל... יש לך מאמין? אז מה, אתה הולך עכשיו לשוויץ?
לא יודע, חיית בתוך כל הסיפור. מצד אחד באמת זה לוותר על כל הסיפור ועל כל הזהות שלך, מצד שני, אתה פתאום נפתח לך פה פתח ש... כאילו... הייתי לך איזה שלוש שנים, ואתה מגרש לבר.
יש סיפור כזה. גם כל הדעות שלך הייתה כפוגע? יש סיפור כזה בוויון, אני חושב
שגילה
שהוא
גורד מגיל
5, כשהוא היה כל כולו שקוע בלימוד.
מה,
בלימוד זה
גם
עשה,
לא?
כן, הוא פשוט קם לך. הוא חטף שוק, כולם
היו בטוחים שהתגייר,
אמרו לו, תוך
שני סדר
רגע.
הלאה. עכשיו עד כמה ימים, אגח? אז אם הוא קוקניק, הוא היה נשאר. זה הבעיה של הוויום. לא, כלומר, יש, אומר לך, זה, אני מוותר על הממד ההיסטורי. לא שאני מוותר.
זה מתרס את כל העניין, כאילו.
כי מה?
אנחנו לא באמת ממשיכים, או... אנחנו פשוט... אנחנו פה, אם הוא טוב, יש אלינו, טוב לנו, ו... זה הבעיה. זה כאילו זה... אני מה שחשוב לו, אני חושב ש...
הוא מדבר על מוסר.
כמו שהוא עושה בפסקה הזאת, זה לדבר על השיבה ל... על השיבה לדוד המלך, על השיבה לסיני. כאילו, כל השבע שורות האחרונות, זה על מי שלא בסיפור. ונראה לי המשמעות זה מה שמכניס לו לסיפור, אבל הוא באמת נראה לי היה להיכנס פנימה, כאילו הרב קוק עצמו שב למשה רבנו, והרב קוק עצמו רוצה, כאילו אומר אי אפשר לעשות שום דבר, אנחנו לא מבינים להציג את העבר נגד עיני החושים של הערבים, אי אפשר בלי זה, כאילו הוא לא נראה לי מוותר פה על ההיסטורי בכלל. לא,
לא, אבל הוא מכניס אותו לסוגריים.
גם לא, אני לא מסכים לכם, זה לא נכון. הוא עושה את זה לטובת, הפך, הוא מכניס את המשמעות לסוגריים. הסוגריים של המשמעות זה למי שנמצא בחוץ. זה מה שיש פה. הרב הוא בטוח בנתת היסטוריות.
כן. כן, אבל הוא פה עכשיו מדבר...
העמדה הזו, אתה יותר טוב, אתה לא בטוח, זה פחות תאמין בעמדה.
כן, 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 בהחלט. הוא אומר, בוא.
זה לא על זה תבנה את כל העולם.
כן. טוב, הוא אומר, אבל... הסיפור של המשמעות זה סיפור של דרכו, זה הפתח.
אני אומר את זה לאחים שבחוץ.
זה
לא של
הסיק.
נראה לי שבסופו של דבר... אני אומר, היום יום, השאלה המוסרית היא השאלה שמכריעה. יש איזה נקודות קצה שהשאלה ההיסטורית נותנת להם את המשמעות, אבל הוא אומר, שים לב, איך הוא אומר לו, אבים להתהלך עם השבועים שהתרחקו מהשולחן אביהם לומר להם, אחים, אם כדבריכם, שדברי הגדש כל כך יכולים לפעול טובה, לברכה, לתקוות עולמים, כל כך יקרים, את שאינה ממש דברי אלוהים חיים, הם ראויים שכל משמעות בזיכרונם מנשמר בכבוד ואהבה רבה. אני משה לרגע לגבי אותם תינוקות שנשבו את השאלה ההיסטורית, ואני מדבר על שאלת המשמעות, וברגע שאני יוצר זיקה עם שאלת המשמעות, השאלה ההיסטורית יכולה... להיות השלב הבא, כלומר, אצל אדם דתי או שנולד על זה, קודם הוא יודע שזה היה, ואז מה המשמעות? פה הוא עושה תנועה הפוכה. שממילא מייצרת המון, אני חושב, שחרור, גם לאדם שנמצא בפנים. כשאני לא מוכן לדבר על משמעות, השאלה ההיסטורית הרבה יותר מוקצנת. היה או לא היה, 34 מרצים. עבר, הוא רשם. מילה שאף אחד, כל הארטמן האלה לא מאמינים בכלום.
מי היה מאמין?
כן, הם לא מאמינים. כל הניסיון הדתי הזה להיות גם דת וגם מדע, לא. הם באמת לא מאמינים. ואז אמר, טוב, גם אני לא מאמין. ומאז הוא חי על מלגות שהדוקטורים שלא מאמינים נותנים לו.
במקום
המלגות של הכולל שהדוקטורים שלא מאמינים, זה...
כבר
לא לא, לא. ספק תחתן, גרש, זה פה מעניין. לא, הוא בלזר לא שעבר, לא דתי. אבל... אבל...
הוא גם בארטמן.
לא, לא, לא. אבל כאילו השאלה, ושאלתי אותו, תגיד, למה זה כל כך מעסיק אותך, השאלה ההיסטורית?
היום זה מעסיק אותך?
מה?
היום זה מעסיק
אותך? זה החיים שלו.
אם אני אוכיח לו שהיה ויחזור בתשובה? באמת כאילו.
מספרים על, יש איזה סיפור.
הוא שם, הוא שם. הרלה.
סיפור שמישהו, אדם מפורסם, כאילו, כל שם מפורסם, אמר למישהו שאם הוא מצליח לשכנע אותו ש... סליחה, לא כל, אחד, ראש הבד"ץ החרדי או משהו, אחד מה... העסקנים שם פעם היה חילוני, והוא אמר לזה חרדי שאם הוא שכנע אותו שהיה מעמד הר סיני, אז הוא חוזר בתשובה ושכנע אותו.
לא, הוא לא סבדה.
לא, זה סיפור... ואז אחרי זה הוא חזר בשאלה בחזרה.
צריך לחיות ממשהו הרי. אבל פתאום תפסתי שברגע שאתה כאילו מה המוד המרכזי שאתה הולך עליו, שאלה היסטורית או שאלת המשמעות? ברגע שאין את שאלת המשמעות והאפקט המוסרי, השאלה ההיסטורית הופכת להיות חזות הכל. חזות הכל, היה או לא היה. יש ספר כתב הרב עמית קולה, הוא הרב של קיבוץ הלאומים, זה נקרא היה או לא היה.
זה קדוש שקוראים לו הרב עמית קולה.
כן, כולם לא חומרה. הרב חומרה לא יכול להיות רב של קיבוץ דתי. ושם זה ספר שהוא דן האם היה מעמד הר סיני, קראתם את זה? והאם אני יכול, מה אתם מכירים? הבן שלו למד איתי בכיתה. והאם אפשר לנהל עולם של תורה ומצוות בלי שאני יודע אם מעמד הר סיני היה או לא? 90% מאלה שקנו מהם את הספר זה חרדים. טוב. החרדים והאברכים האלה, כולם שאני פוגש בימי חמישי, הם כאים עצומים בספר הזה. עולם הטילומי, אנחנו לא מבינים מה תוצאה, למה שאלה היסטורית זה אישו? שם זה הסיפור. זה פלא. איך הצלחת לייצר חברה שיתרה את שאלת ההיסטוריה? בצד שני, איך הצלחת לייצר חברה שיתרה את שאלת המשמעות? האם אפשר לייצר פה מערכת משותפת?
זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות.
אבל הוא מסכים, בניגוד לשאר רבנים, לשחרר את שאלת ההיסטוריה בשביל הפתח. להשאות, הפוחה, להכניס את זה למרחב של... נכון, עכשיו תדע אפילו. שאני לא, זה לא הדבר מבחינת.
אבל שום יש לך את המשוכנן, כאילו, אז למה להיות דתיים? כי זה טוב, כי זה טוב, זה מתוק, זה נחמד לזה, אבל אתם לא דתיים, כאילו, אתם לא חושבים שזה טוב, אז מתוך מה להאמין?
כבוד ואהבה רבה, זה כל מה שהוא רוצה, חיבת הדת. אין, הוא לא מנסה עדיין לפרוט. זאת אומרת, אבל כל מערכת היא מערכת סגורה, אני אומר.
זה לא יעבוד
זאת. למה, נראה לי דווקא, בריאה ש...
אתם לא מאמינים אם יש מגן אקסטורית?
לא, אבל ברגע שאתה רואה כמו מבחינה טכנית, לא פסקה טכנית, אבל ברגע שאתה מוריד שנייה את הקרניים היהודי, זה כבר דבר חשוב. ואחרי שאתה מוריד את הקרניים אתה אפילו מלביש אותו לאט לאט. הרב קוק מלביש אותו, ברור שהרב קוק מלביש אותו. נכון, והחילוני נראה את זה, ואז הוא רוצה לדבר איתו. ואז הוא ידבר איתו, הרב קוק יספר לו על... הוא יפתח היגרוס והוא יראה שלא לקנת משום אלא למוישק. אבל מה יגרום לפתוח היגרוס? זה של היהודי לא יהיה קרניים. כאילו קשור לשל היהודי לא יהיה קרניים, בניגוד לאחרים אולי, שלא אכפת לי של היהודי יהיה קרניים, ואף אחד לא יפתח היגרוס.
טוב, נראה לי נעצור בו. הייתי בטוח כמובן שנסיים. אחדות ההפכים, אתם רוצים שנדלג על הכל? כן? לא רוצים. טוב, אז יש שבוע הבא וזהו, אנחנו נגמר. תתחילו במסע, תתחילו במסע עד איגרת פייטר. כן, איזה ליצנות. זהו.